כאן בהקמה עוד, להתחבר למורשת, בכל זמן שתרצו.
שולם, 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 עליכם, אוטו, ממש לג בעומר כבר מגיע, ואז אחר כך עוד איזה אבלות קצרצרה כזאת, ואז שבועות, ואז נפתחת לנו עונת החתונות. אהוד עזריאל מאיר איתנו, שלום לך.
שלום עליכם.
באיזה גיל התחתנת?
27?
ואז אתה הרי בתוכנית הקודמת שהיית איתנו, כבר דיברנו על זה שעברת אי אלו שלבים בחייך, התחתנת באיזה שלב? היית אז? מה היית אז?
הייתי, מה זאת אומרת, מאיזה בחינה?
דתי, חילוני...
דתי?
דתי.
הייתי, מה זה דתי?
היית כמו היום כאילו?
מה, אתה רוצה שעוד פעם נחפור על מה זה דתי?
לא, זהו, אני לא רוצה, אני רק מעניין...
הייתי מאוד מחובר, הייתי אז דווקא בשלב שהייתי מאוד, נקרא לזה, באטרף של החסידות. לא שהלכתי עם פאות ובגבעות, אבל הייתי מאוד חזק ולמדתי אז הרבה.
ואיך, איך התחתנת? בשידוך כאילו? לא.
לא, האמת היא שאצל אשתי ואצלי יש דווקא סיפור לא רע. גרתי בתל אביב, כשלמדתי באוניברסיטה, למדתי תיאטרון, גרתי בתל אביב, ואז הגיע יום כיפור, ואז זה לא כמו היום שכל המגניבים עברו לתל אביב, אז לא היה כמעט דתיים בתל אביב, וידעתי שהיא גרה שם. ידעתי כי הכרתי אותה קצת מהעבר, לא ניכנס לזה. ויום כיפור הגיע, אמרו לי תדבר איתה, התקשרתי לה, אמרתי, אהלן, זה אהוד, לאיפה את הולכת, לאיזה בית כנסת? היא אמרה לי, הלכתי איתה וזהו.
ביום כיפור?
כן.
אבל ביום כיפור, אתה יודע, אסור.
זה היה כל הקטע, אתה יודע, דיברנו.
כי אסור.
בדיוק.
ולכן אתה לקח את זה לחתונה.
בדיוק.
וואו, לא, וואו, נהדר, נהדר. עכשיו תגיד לי, כאילו, תשאלתי איך אני התחתנתי?
מנדי?
התחתנתי.
למה?
לא, כי ניסיתי כדי שיעבוד טבעי.
בוא נדבר על זה רגע.
נגיע לזה.
למה? בוא נגיע לזה עכשיו. זה מעניין, תאמין לי שזה הכי מעניין פה את כולם. בן כמה אתה?
29.
29, חבדניק.
כן.
אתה יודע, פלוס מינו, על הספקטרום, על הספקטרום.
פלוס לגמרי.
פלוס אפילו, כן? פלוס מאוד, נו.
מאוד מאוד.
נו.
חכה, יבוא. אין לי סיפור, באמת, אין לי סיפור. אנשים שואלים למה, לא יודע, לאט לאט נגיע.
באיזה גיל הרבי התחתן?
וואו, אתה מתקיל אותי. הוא נולד בתפריש סמך ב' והוא התחתן בגיל בשנת תפריש פי ת'. אתה עושה את החשבון?
29 כאילו.
וואי.
וואי.
יפה.
לא, בשנת 29.
כן, אוי, אבל לא בן כמה הוא היה. אנחנו שנינו רואים בחשבון מסתבר.
כן, כן.
המאזינים כבר יעשו את החשבון שלהם בבית. לימודי
ליבה, זה לא משהו שאתה...
שאני טוב בו, אבל דווקא אתה כן... כן טוב בלימודי לבא, אמור להיות. אני רוצה לדבר איתך שנייה, כי אני חושב שבשונה מהרבה אנשים שהם ברברים ברבורי מוח, כן. על העניין הזה של שידוכים, לעומת להכיר באופן טבעי, לצאת חודש או לצאת כמה חודשים, כולם מברברים, וזה ברבורים, ולמה אני אומר? אני כן יכול להביע דעה בעניין הזה, לא כי אני יותר חכם מאנשים אחרים, כי באמת באיזשהו מקום ניסיתי קצת את כל הצורות. זאת אומרת, הייתי גם בגיל יותר צעיר בשידוכים כזה קלאסי, יצאתי ללובי של בתי מלון, פגישה אחרי פגישה, לא הגענו לחתונה, אבל
איך, עשיתי... איך הגעת לשידוכים בעצם? יש המסור... איזו שטחנית שהיית הולך?
כן, כבר נגיע לזה.
שטיסל.
לא, קצת שונה, כי זה כמו חבד וליטאים, זה קצת... שש פגישות ככה שנמשכות לאורך איזה שלושה שבועות נגיד או משהו כזה. וגם אתה יודע, בגיל קצת יותר מתקדם יצאתי קצת יותר ארוך ודברים כאלה ואחרים, זאת אומרת אני קצת יכול להשוות.
תגיד, על מה מדברים שם בדייטים? כי איך אתה מנסה להרשים בחורה חרדית?
בדיוק בשביל זה נמצא איתנו לקו באמת חבר טוב שלי, שמוליק רבינוביץ', שלום לך.
שלום אנדי, שלום אהוד.
בחור חבניק, כותבי ועורכי המוסף לילדים של חב"ד, וגם בחור מאוד חכם בלי קשר לזה, ובחור מאוד מעניין. ושמוליק, אתה היית בשידוכים ממש לא מזמן, מה שנקרא זיכרון אותרי, אגב נולדה לו בת.
מזל טוב.
ממש בחודש האחרון. ואני קצת הייתי איתך גם באותה תקופה, ואני רוצה לשאול אותך, א', כמה פעמים נפגשת בין הפעם הראשונה עד שהחלטתם לסגור?
וואו, זה היה תקופה, נראה לי שבעה פגישות.
עכשיו אני רוצה להגיד לך, תן לי בערך כמה שעות ישבתם. תחבר לי את כל השעות של כל הפגישות, כמה שעות זה היה?
שעות לדעתי 40 שעות.
40 שעות.
40 שעות וזהו?
בשבע פגישות.
מה זה הבנת שזהו?
בשבע פגישות. כן. עכשיו, הפגישה הכי ארוכה. הפגישה הכי ארוכה, כמה שעות היא הייתה?
היה כמה כאלה פגישות. כל פגישה כזו הייתה 10 שעות לדעתי.
היה לו פגישה של 10 שעות שנטו מדברים. עכשיו, לא רק שנטו מדברים.
לא, מערך 10-11 בבוקר. עד איזה 7-8 בערב.
וואו, זה יום עבודה.
זה יום עבודה.
ממש. זה מה שאני רוצה להגיד לך, שזה פשוט, זה לבוא לעבודה. כאילו, פגישות כאלה שאתה יוצא, וכשאתה יודע שהמטרה פה היא מאוד רצינית. זאת אומרת, אתה מתיישב מול הבחורה, ואתה לא יוצא עכשיו לבלות ערב עם מישהי. אתה יוצא ואתה מתיישב, מסתכל בעיניים מי לך, ואת שניכם מבינים שאנחנו מדברים פה על חתונה, חד וחלק, כאילו זה השאלה, זה הסיפור פה, אין פה משהו אחר.
ואיך אתה יודע, מה אתה בודק?
יפה, אז אתה חייב לבדוק הכל, אתה חייב לבדוק הכל. וברור שיש דברים שאתה לא יכול לדעת מפגישות, זאת אומרת, בעיקר התנהגות במצבי קיצון, אופי, זה דברים שרק החיים מלמדים אותך.
אני זוכר שפעם מישהי אמרה לי, שאלה אותי, אז בדיוק כשיצאתי עם אשתי, אמא של חבר שלי, ואז היא אמרה לי, דיברתי, מה אתה רוצה, אתה רוצה, לא רוצה אותה, אתה יודע, ואז היא אמרה לי, בוא אני אגיד לך דבר כזה, שאתה מסתכל עליה. אתה חושב שתהיה אמא טובה לבנות שלך? או לבנים, האם זה בנות?
הנה משפטי הקלישאות האלה.
אבל זה נכון.
לא, אז משפטי הקלישאות שלך, תשאיר לה מזרוך לקימנים, ושמוי פה מנהלים שיחה של חבניק אל חבניק. אני רוצה להגיד לך, שאני יוצא עם בחורה, אני לא חושב איך תהיה אמא לילדים שלי, וזה אי אפשר ככה להתחתן גם.
לא, זה לא רק זה.
כי אני בוחר אישה, שאחר כך תהיה גם אמא, אני לא בוחר אמא. אמא יש לי, ולילדים שלי, איכשהו במקרה, אמא של הילדים שלי תהיה אשתי, אבל
אתה חייב רק טוב לי איתה, אני גם נהנה איתה, אתה חייב, אין מושלם, אבל אתה חייב לענות על...
אוקיי, איתנו נמצא גם על הקו לוי אולצמן, שלום לוי.
שלום, אני
שמר. כן, וכולם פה בתחום המילה הכתובה, גם לוי אולצמן, גם חבניק, אגב, אני...
וואי,
כן, החבניק פה היום השתלטו על האולפן, גם הוא עורך ספרים תורניים, ומתעסק ככה במילה הכתובה, ולוי גם היה בשידוחים קצת לפני שמוליק, בערך בתקופה שלי, רק שהוא התחתן שם. ולוי אולצמן, אני רוצה לשאול אותך, אני אגיד לך למה, כי אנשים אומרים לאנשים, והערוכים כל הזמן אומרים לי באוזן, שאני שואל שאלות ארוכות מדי, זאת תהיה הפעם האחרונה. אנשים קודם אומרים להם כמה חרדים נפגשים, חרדים מהסוג של חבד ועליטאים ודברים כאלה שנפגשים שבועיים. אז אנשים נשמע שבועיים, שלוש, זה נשמע להם, אתה יודע, כמה פעמים נפגשו, ארבע, כמה פגישה, כל פגישה שעתיים, נשמע להם משהו נורא, נורא קטן, ובפועל אני לא אומר שזה כמו שנה לצאת, אבל שבועיים, שלוש של פגישות ארוכות מאוד, כמו שאומר לך, 10 שעות, 10 שעות ועוד 10 שעות, ולפעמים 7 שעות, ובאמת פגישות שגם נטו מדברים בהם, תחשוב, לא רק שחלילה לא נוגעים כמובן, גם לא יוצאים לסרט, גם לא יוצאים לזה מסעדה יותר מדי, אין הסחות דעת, זה נטו, נטו דיבורים.
אז מה בודקים?
אז לבי עוד זמן, מה אפשר לדעת בדיבורים האלה? מה כן אפשר לדעת באופן ודאי על הבחורה? יחסית ודאי.
כלום, אף פעם.
דבר ראשון, בוא נאמר, אנדי,
כן.
כל הפגישות האלה מגיעות אחרי עבודת שטח, ובסופו של דבר יש פה תחליף לכל הסבל והמאמץ.
לא, אני אקטע אותך ואני אגיד לך גם למה, כי אתה עכשיו מייצג לי פה את החרדים, ואני אזמן אותך כבחור שנפגש בשידוחים, ואני רוצה להיכנס לראש של הבחור בפגישה, בפגישה. מה אתה חווה שם? מה אתה יכול לדעת עליה דרך הפגישות האלה?
לא, הפגישה, יש בה מימד מאוד ספונטני. אתה לא, כאילו, יש, מגיע מראש עם שאלות שאתה רוצה לדעת על הבחורה, על האופי שלה, אבל כמה באמת אפשר לדעת? הפגישות הן ארוכות, אי אפשר לדעת עליהן הרבה כמו חיים משותפים, זה ברור. אבל מצד שני, ספונטניות לדעתי זה החלק העיקרי. ברגע שאתה רואה שיש כימיה, וכמובן הפגישות האלה נמשכות שעות ארוכות כמו שאתה אמרת, ויש תחושה של... הדדית, תחושה הדדית שמרגישים באמת שאנחנו זורמים על אותו גל, משדרים על אותו גל, ובין היתר גם מבררים את אותם דברים שאפשר לברר, גם על אופי, גם על תכונות. בסופו של דבר זה לא מידה מדויק.
זה נשמע, סליחה שאני אומר, זה נשמע טיפה טכני. כאילו אתה בא עם רשימת שאלות מוכנה, ואת אומר, אני הולך לבדוק א', ב', ג', ד', אם היא עונה לי על הקריטריונים, נתחתן, לא עונה על הקריטריונים,
לא
נתחתן.
לא, לא, לא,
הוא
אמר כימיה.
אני אומר בדיוק הפוך.
הוא אמר כימיה.
בדיוק הפוך.
כן, אבל...
הוא אמר בדיוק הפוך, הוא אמר, הוא לא יודע כלום עליה, רק הכימיה.
לדעתי הממד ספונטני הוא זה שקובע, ולכן יכול לראות אנשים שאחרי כמה פגישות, לא בגלל שהכתיבו להם 3 פגישות, 4 פגישות ולא יותר, דווקא בחבד, אני לא ככה בקיא בעצמו חרדי לפרטיו, בחבד זה דווקא מקובל שאפשר להיפגש יותר, כמה שרוצים, זה לא מוגדר. ואנשים מגיעים לתחושה בסדר, הרי אנחנו לא נחיה חיים משותפים, אין לנו דרך אחרת להכיר יותר טוב, והפגישות האלה מייצרות כימיה, ואי אפשר לקרוא לזה אהבה, אבל אפשר לקרוא לזה, קוראים לזה בלשון החבדית, משיכת הלב.
כן, יפה, שמוליק בחזרה אליך.
משיכת הלב.
הרב, משיכת הלב זה ביטוי של הרבי, ובאמת כן, שצריך שתהיה משיכת הלב, זה ביטוי מאוד מעניין, כי זה לא טכני, אבל זה גם לא אהבה כבר, זה...
נכון.
הלב נמשך, הלב מושך אותך לב שהוא...
כן, זה משהו מה...
נעים לך להיות בקרבת, אתה רוצה להיות איתה בקשר, בא לך לחיות איתה.
כן. כן, שמוליק בחזרה אליך.
קפצת מהר.
בחזרה.
נכבדה, בא לך איתו גשר, בא לך להתחתן איתה, כאילו ישר כבר, לחיות איתה.
אהוד, אתה כאילו על תקן הקטגור פה שאני אבין, המסנגד?
אני לא, אתה יודע.
אז תצא מהאולפן.
אני, אתה יודע, אתה יודע.
בהתוועדות שומעים רק דעה אחת, אני לא יודע מה אמרתי לך, רק דעה אחת.
אולי הם יענו לנו, באיזה גיל הרבי התחתן?
26 וחצי. והוא דווקא היה בקשר ארוך ורצוק עם הרבנית.
טוב, כי שם היה עניינים אחרים, בגלל כל השואה וכל המלחמה.
כן, כן, היה גם עניינים, גם הייתה הבת של הרבי וכו'. שמוליק, בחזרה אליך, אין, אתה יודע, דיבורים, לא אומרים אני אוהב אותך בפגישות, אבל יש רגעים כאלה, קצת שפתאום חיוך, פתאום איזה מילה ככה יותר אישית בפגישות האלה, יותר מתקדמות. איך אומרים, את מעניינת אותי בלי להגיד את זה?
אז זהו, אני גם רוצה להגיד, זה לא שזה ישמע שזה כמו איזה רעיון קבלה לעבודה, אני בא, עבודי קריטריונים, מתאים לי, לקחתי. ממש ממש לא, זו חוויה מאוד מאוד אינטימית, והיא נורא אינטימית גם, כי היא באמת לא כוללת מגע, והיא לא כוללת שום דבר שמסיח דעת. אתה נטו שם את עצמך שם, והיא שמה את עצמה. אני מדבר על פגישות כבר יותר מאוחרות, כאילו שאתה כבר עובר על המבוכה הראשונית, וכזה נפתחים, ודה ועלה, עשה, עברת פגישה שניים, כבר פגישה חמישית, שישית, שביעית. אתם כבר במקום אחר, אתם במקום מאוד מאוד נפשי, מאוד, כל אחד באמת כאילו הוא חייב לדבר פה על עצמו זה, אתה, אין פה הרבה זמן מה שאני אומר להגיד.
עכשיו מספרים אחד לשני על החסרונות של עצמך, תדעי שאני...
אני לא יודע מה כל אחד עושה,
אני מאוד פדנט.
אבל כן, לא, אני בא להגיד, זה לא שעכשיו אני כזה וכזה וכזה דפוק ותוצאה תתחתני איתי. אבל זה לא פגישות של, בוא נגיד לזה במרכאות של פוזה, זאת אומרת, זה לא אתה בא עכשיו להרשים בחורה.
אני חייב לספר לכם בשידור סיפור נהדר, אריאל, אהוד, אתה תהנה מזה. אני הייתי בפגישה, נפגשתי עם בחורה, פגישה שלישית כבר, ורציתי לספר לה את הסוד היום והנורא, שאני פה ושם רואה סרטים. לא של גרובייס. ואני אומר, פגישה שלישית.
לא אומרים את זה בהתוועדות חסידים.
איך אני אומר את זה? איך אני אומר את זה? איך אני אומר את זה לבחורה? ופגישה שלישית, והשעה עוברת, ואני אומר, אנחנו שם בזמנים את הזמן, היא בכלל לא יודעת עליי שאני רואה סרטים, אולי אם היא תדעי תברח, היא צריכה לדעת את זה כבר. ואז אמרתי, טוב, אני יושב שם בלו בבית מלון, ובמוזיקת רגע פתאום התחילה המנגינה של טיטניק. אני אומר, או!
אה, יפה.
טיטניק, את מכירה? את המנגינה? ראית סרט? מפה התחילה השיחה לזרום, אחי, כל מן חיפשתי סימנים איך אני יכול לדחוף דברים. עכשיו, אני לא חושב שזה כל כך מאפיין, כי הפגישה הזאת לא הלכת לחתונה, אני מניח שאם יש כימיה מיידית, אז כבר בפגישה הראשונה היינו מדברים על זה. ולכן, אני זוכר משהו לייבי, אני זוכר שהייתי נורא עייף אחרי פגישה.
לנדי, סליחת אני קוטע אותך, יש שיחה קלאסית, אומרים שבחורה שואלת בחור, אתה מכיר את הספר מצילת ישרים? אז אמרה לא, אבל ראיתי את הסרט.
אבל ראיתי את הסרט, כן, כן, כן. אבל לייבי, אני זוכר שהייתי חוזר מפגישות, אתה יודע, בפרט הארוכות האלה, מאוד עייף. באמת, אתה חוזר
מוטש.
מוטש, כן, אתה חוזר מוטש. אתה זוכר את החוויה הזאת?
נכון, נכון, כי זה משהו מאוד אינטנסיבי כזה. בפגישות, אתה כולך מרוכז בפגישה, אתה בפוקוס מלא על הדבר הזה.
וואי, זה נשמע עבודה, עבודה.
כן, כן. עכשיו יש קטעים אבל דווקא מאוד נחמדים, אני אסתכל את זה במבט מרוחק יחסית, אני כבר עברו שנים עד שהתחתנתי. נגיד יש קטע שאצל החבר'ה יותר הדוקים, מחליפים מספרי טלפון אחרי כמה פגישות, לא מחליפים מיד.
כן.
וזה כמו משהו שנראה לך, זה דבר נורמלי, אנשים מגיעים, מחליפים מספרי טלפון איך שהם מכירים, ועושים מזה עניין, זה כאילו מייצג פה איזה עידוק של הקשר.
נכון, אני אגיד לך, אם ממקבל לזה, אם ממקבל לזה לקשר ארוך טווח, אז נגיד בשלב שהוא אומר לה, את רוצה לפגוש את ההורים שלי, אז הבחור החרדי אומר לבחור, את רוצה, את רוצה מספר שלי, אך שנקבע את זה בינינו, דרך השטח, עדיין דרך, ואם עכשיו, אם היא רוצה לייבש, את אומרת, לא, אני מדבר דרך השטחנית, עדיין.
אני רוצה לשאול שאלה.
רגע, לי מותר, מעל שניכם בהיררכיה פה, אופן יחסי, אריאל, למי שלא מציג, אני חייב לשאול שאלה אחת, מתי קורה, אני פה מנקה את החלונות מבפנים, מתי תכלס מגיעה הצער, אין קריאת ברך ואת תנסעי לי? מה, איך מגיעים לתכלס? מה המשפט הסופי?
איך מציעים?
זה השאלה האחרונה, כפי שאנחנו פה נרים כוסית.
שמולי, תורך.
טוב, האמת שלי הייתה חוויה מאוד מוזרה בדרך שבה הצעתי, כי זה... זה היה כזה...
כתוב את אש ענקית.
דיברנו ודיברנו, זה כבר היה ברור שזה...
כזה מזרוכניק. הוא אומר כתובת אש ענקית, זה אין דבר יותר מזרוכניקי מזה.
את תנסעי לי ואז קופץ במטוס.
לא, תמשיך, תמשיך.
ובעיקרון עצרנו לתפילת מנחה בכביש, בכביש אחד, בדרך לביתר, לבית שמש. ואז כזה ישבנו באוטו ודיברנו ואנחנו מדברים. ותוך כזה, בסוף זה היה כזה, כן, איזשהו טכני כזה, לא היה עם מלא פאטוס ורגש ודרמטי, זה היה כזה, טוב, אני רוצה את זה, מה את רוצה, אז יאללה, בוא נזמור, בוא נודיע להורים.
כמעט לחיצת יד.
תקשיב, זה באמת הדרך הכי יפה, זה באמת הדרך הכי יפה.
מה זה לא בוחר, מה לחתום פה חותמים?
זה תכלס, זה תכלס.
אנחנו כבר שם.
אצל מזרוכניקים יש קריאת ברך מטאפורית, ואצל החרדים יש לחיצת יד מטאפורית.
כן, כן, רגע, ולוי, איך זה היה אצלך?
זהו, אצלי זה באמת מאוד דומה ברעיון.
רק תנסה לשפר את המיקום שלך, כי סליחה, שומעים אותך טיפה מקוטע, תנסה טיפה לשפר ככה, לעמוד בגבעה.
לקחתי אשתי לאיפה שהתחנת רוח שם, מול העיר העתיקה, ימין משה. קיצור, הגנתי למקום רומנטי, תמרתי נציע, וזה נחרה ברך, מטאפורית לפחות, ובסוף אתה יודע, הכל. אתה רוצה להתרתן, כן, בכיף, הכל בסדר. אני גם מבין מאיפה זה נובע, כי לא מגיעים לזה סתם. בדרך כלל, אני אומר, בציבור הכללי, זה בדיוק הפוך מגיע הרי. כאילו, זה או להתחתן, או לחתוך את הקשר לפעמים.
כן.
ופה, כי אחרי שנוצינו, כמו לא יודע מה. וכאן, זה בעצם תחילה של דרך, וכולם מרגישים בנוח.
נו, ואיך אתם מסתכלים? אתם נשמעים די מאושרים בסך הכל, אז נראה לי שבחרתם נכון, שניכם.
זה ברור.
כן.
מה, אתה חושבים, יגידו לך את האמת עכשיו פה ברדיו?
בסדר, מחפש. יאללה, שיהיה חבר'ה, שמולי.
רגע, נרים כוסית, תרים אתם כוסית.
יאללה, לחיים, לחיים.
קובודקה,
כוסית שגם אני מתישהו.
לחיים, לחיים.
אני רוצה לקחת מישהו לתפילת מנחה בדרך, לא לביתר דווקא, אבל ואז להציע לככה. יאללה, שמולי קרבינוביץ' ולוי אולצמן, שכוח גדול שלכם, מזל טוב, מתמשך, אחד ארוך, והמשך. המשך חיים נפלאים, אריאל פלקסי, נאוד עזריאל מהירתם, אני אגיד לכם משהו בשיחה, אתם ישבתם פה שתיכם וצחקקתם.
שניכם.
שניכם וצחקקתם. ומה צחקקתם? תכלס, הם דיברו לעניין,
תקשיב. הם דיברו מאוד 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 יפה.
40 שעות, אני אגיד לך משהו, אני פגשתי מלא 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 אנשים שיצאו שנה, ואתה שואל את רובם, מתי כבר ידעת שזאת זאת? כולם אומרים לך אחרי חודשיים, שלוש, כאילו מושכים את הקשר שנה בעיניי, באיזשהו מקום יודעים די בהתחלה.
לי שאלה דווקא.
אז פה זה לא חודשיים, זה חודש.
אני אגיד לך משהו שרציתי לשאול אותה ולא הספקתי, אולי אתה תוכל לעזור לי.
אני אענה לך.
איך כל המציאות היום של הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, כל השאר הדברים, איך זה השפיע על השידוכים בעולם החרדי לדעתך?
וואו, אני לא יודע להגיד לך לגמרי, כי אני לא שילבתי שני הדברים האלה ביחד.
זה מאוד פשוט, אבל האמת, רואים, אתה יכול לראות.
לא, 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 תראה, תראה, בחור.
כן, אבל זה עדיין, זה לא אותו דבר.
תראה, הבחור החרדי, החבדניק הקלאסי, א', לא יהיה לו פייסבוק, וגם אם יהיה לו פייסבוק, הוא לא יתכתב עם בחורות. זה כבר סעד.
אבל הרבה חרדים יש להם פייסבוק.
הם לא יתכתבו עם בחורות.
לא?
אלא אם כן הם כבר ממש לייטים, אני לא מדבר איתך, אבל אז הם כבר פחות בשידוכים. באמת, אגב, זה באמת תת-ג'אנר חדש של שידוכים לחרדים מודרניים, שאני כבר היום, פעם השתתפתי גם בזה פאנל, שארגנה אגודה, עמותת אגודה אחת, ושם באמת שאלו, צריך, אתה יודע, הם לא דתיים לאומיים, הם לא חרדים רגילים, צריך לייצר איזשהו קונספט זה. יאללה, ואנחנו עם למען החי, אריאל פלקסין.
עוד עוד, כי עכשיו לג בעומר, אבל אנחנו עדיין טיפה באבלות.
אז צריך.
אז נתחיל, נתחיל טיפה לפני, כי עוד מעט, עוד יומיים.
רגע, במנגינה של קרליבך?
אתה מכיר אותו?
אתה מכיר משהו אחר.
רב שלאימה.
חבדניק ידוע.
הוא התחיל כחבדניק.
יאללה. התחיל שקט, אז נגביר. למען החי וריח, למען החי וריח, אדברנן, אדברנן,
שלום.
למען החי וריח, למען החי וריח, אדברנן, אדברנן, שלום. למען בית השם אלוקינו אבקשה טוב לך, למען בית השם אלוקינו אבקשה טוב לך, למען בית השם אלוקינו אבקשה טוב לך, למען בית השם אלוקינו שטוב לך. למען החי ורעי, למען החי ורעי, דברנה, דברנה, שלום בא. למען החי ורעי, שלום בא. אדברנה, אדברנה, שלום בה.
בונה, אריאל פלקסין על הגיטרה והשירה, איזה יופי, בונה.
רגע.
ראוד על הקולות השניים.
גם עורך תוכנית וגם זמר, ועוד עזריאל מאיר, כל מלווה, אתה נגן בפני עצמך, אבל הפעם...
כל מלווה.
איפה, הפעם?
כל מלווה.
לא, אתה אומן בצורך
שלך. אתה הייתי, אתה כל מלווה, אתה נכון?
אני השתדלתי לא להפריע לכם, אני...
למה? עשתה זה מאוד יפה.
היה חשוב, חשוב שהצטרפת.
תדע לך שלא הפרעת מאוד יפה.
נכון, נכון. אתה זוכר, היה פעם, הייתה איזו תקופה שהמשגיח בישיבה קרא לי ואמר לי, מנדי, אתה כבר לא תלמד, אם אתה יכול בזמן הסדרים לא לשבת ליד חברותות. תלך לפנימיה, הכל בסדר. וזהו, ממש לא בסדר.
זה כאילו, זה התחתית, כי כאילו כבר, הוא כבר לא מצפה ממך לשום דבר.
שום דבר.
פשוט רק אל תפריע.
ותראה, איפה אני דרדרתי, נהייתי איתוני.
אתה בן אדם בסופו של דבר, אבל אתה לא באמת יצא ממך משהו.
לא יצא ממך כלום. עקיבא וייס, עוד אחד שלא יצא ממנו כלום, ובליל ברירה הפך לכתב בדסק הכלכלה של התאגיד. שלום לך, עקיבא וייס.
שלום, צהריים טובים, מנדי שיצא ממנו
המון. המון, המון, המון. תקשיב, אנחנו הרי, החלום של כולנו היה להיות ראשי שיבס, וכשלא הסתייע בעדינו, הלכנו לתקשורת. בליל ברירה.
אין לך פעם חלום להיות ראש ישיבה?
ברור, ברור, ברור.
באמת.
התקופה נראה לי, התקופה נמשר.
כל בחור ישיבה מתחיל, זה השאיפות שלו בזמן אלו, לתת ראש ישיבה.
מה השאיפה שלך הייתה? להיות זמר? להיות שחקן? מה להיות שחקן כדורגל?
אני רציתי להיות אני.
אני
רציתי להיות אהוד עזריאל מאיר.
למה? כל הקטע הזה שאנשים כל כך כאילו, אני רוצה להיות אני, למה אתה כזה חשוב שאני רוצה להיות אתה? תהיה מישהו אחר. תמיד אומרים לי גם, יהי רצון, זיווג משורש נשמתך. לא רוצה זיווג משורש נשמתי. יש לי אותי. רוצה זיווג יותר שווה.
אתה צריך זיווג משורש נשמתך.
אהה, טוב, סגור. הבנתי.
יום יבוא ואתה תבין.
או, לא משנה מה אנחנו מדבר, אתה כבר נשוי. אתה תגיד יום יבוא ואתה תבין.
זה הפלוס, זה לא הפלוס היחיד.
אולי דווקא אני מפרספקטיבה חיצונית מבין דברים שאתה בתוך המוסד הנישואין.
לא, שלילי, אתה לא יכול, כי אתה לא ניסית.
לא ניסית לנסות, להינשא.
בדיוק.
עקיבא.
תנסי לי.
כן.
מעבר כל הדיבורים היפים על רגשות ולבבות ואהבות ואיך מתחתנה ואיך יודעים, יש גם עניין הכסף. אתה תמיד מבין לנו את הזווית הכלכלית של כל דבר ועניין, ודרך הכסף אנחנו גם לומדים, למדים הרבה דברים שלא קשורים לכסף. אז בואי, דבר ראשון, תעשיית החתונות החרדיות, היא חתיכת תעשייה תוססת וסוערת, היא כמה באיזה סדר גודל מגלגלת?
חרדי זה, אתה בטח מכיר את זה, יש את החסידים, את הספרדים ואת הליטאים.
אוקיי.
בסיפור הכי יקר זה הציבור הספרדי המזרחי, שם יש סטייל של חתונות ברמה הרבה יותר גבוהה. יכולים לראות שם מנות ב-200-300 שקל.
וואו.
והכל בהתאם. כאילו, עכשיו יש את הספרדים הבני תורה שהם יותר דומים לליטאים, הם יותר פשוט, ארמונות וול, פרמונות חן.
אולי בבקשל.
בבקשל זה כבר,
היום יותר יקר. קוגל בחתונה ברמה הזאת?
הבנתי, אוקיי.
כן, זה ברמה של קוגל בחתונה?
בוא ניתן לכם דוגמה של ארמונות וול. יש להם גם סניפים בבני ברק, גם בירושלים, עולה 9,000 שקל, עולה שם האולם.
אוקיי.
400 מנות, מגיע ל-10,000 שקל, עשר ואפי. כאילו, ממש זו, יש את המנות בר, 2,000 שקל, 400 מנות.
אם אני מבין נכון, ישקיעו מאוד בצלם, ישקיעו מאוד
בביגוד,
לא ישקיעו באוכל.
ממש לא.
מה לא?
הציבור החרדי, הביגוד אולי כן, הסטייל של החתונות החרדיות, סתם בעיניי, הסטייל של הביגוד הרבה יותר גבוה, אבל באוכל ובמוזיקה ובצלם, לא, הציבור החרדי, אנחנו מדברים על החסידי ועל הליטאי, הם פחות ישקיעו בזה, פחות כן ישקיעו, החתן ישקיע באיזה בורסלינו ב-1,500 שקל, באיזה פרק קצת יותר יקר, אבל איך אברך פעם אמר לי, תשמע, אני נותן למישהו לחמניה, בורקס, איזה שניצל, והבוקר המינוס שלי פחות בבנק, יום אחר חתונה הייתי זמן לנשום.
אני מבין, עכשיו, מה רצה מבחינת התזמורות? מה הולך היום? זמר ולהקה, זמר ותזמורת, קלידן?
כאן כבר גם זה סיפור כלכלי. יש היום זמר, עכשיו זה תלוי גם ירושלים ובני ברק, ירושלמים האשכנזים מקפידים שלא יהיה אורגניסט, אז שם בעצם נכנס את עשייה די חדשה של יכול להיות כמה זמרים שם בזה, שכל אחד מקבל איזה 1,000 שקל. יכול להיות שם טופים, יכול להיות עוד כמה כלים שלא נחשבים.
די-ג'יי לא נכנס בחתונות חרדיות בכלל.
אין די-ג'יי.
לא נכנס הדבר
הזה. תלוי איזה חתונות חרדיות.
אתה יודע למה אין די-ג'יי? מנדי.
למה?
למה אין די-ג'יי?
נו.
כי היום מים שעושים לראש אישי, וצריך לשים כוונה, זה צריך להיות מוקדש לו, אי אפשר לשים יום עם אחר של ראש השיבה.
זה נדע, הבנת מה הוא אמר, ראה עוד לא הבין את הבדיחה, אבל לא משנה, אני מקווה שפחות רוב המאזינים שלה הבינו, נכון, נכון. תקשיב, חתונה זה חתונה, אבל עיקר הוצאות ההורי, החתן והורי הקלה, בכל הנוגע ל... בנם ובתם שמתחתן.
עדיין יש את השלב הזה שכשהבת מתחתנת צריך לקבל דירה?
זאת הדירה, בדיוק זאת השאלה, זאת הדירה. מה קורה עם העניין הזה?
עזר שאני לא חרדי, יש לי שלוש בנות.
ריקור של הדירות, שם זה דווקא הפוך. המזרחים שמשקיעים המון בחתונה כמעט ולא נותנים, אנחנו מדברים על 10,000. בואו, אנחנו צריכים לפני שאנחנו נכנסים לסיפור של הדירות, צריך לעשות פה עד 2010, 2000 ועד 2017. עד 2010 הדיור עדיין היה סביר, היה יקר מאוד, עלה. האשכנזים, הליטאים, היו נותנים הרבה יותר. אם היית מגיע בחור טוב מחברון או מפונוביץ', היה יכול לקבל כמעט דירה שלמה, שזה אומר 150 אלף דולר, 700 אלף שקל, כמה שזה עלה בזמנו. היום המשחק כבר השתנה לגמרי, כי גם אם בחור ממש טוב, אין לאבא של כלה לתת מיליון.
ממוצע, ממוצע, שנייה. לא, לפני השאלה הבוהקת, אני רוצה לדעת פרטים. כמה זוג חתן וכלה ליטאים, מיינסטרים, עזוב, בחור מאוד טוב, בחור מאוד גרוע, רגיל, אין בחורים גרועים, רגיל, רגיל, רגיל. כמה הורי החתן ייתנו, כמה הורי הכלה ייתנו, תן לי ממוצע.
אז ככה, הורי החתן, אם זה בחור סטנדרטי, בחור טוב, משפחה טובה זה, ייתן 100 אלף דולר.
וואו,
הורי החתן.
הורי החתן, והכלה תשתתף גם, מה שלא היה פעם, והדבר...
מה זה הכלה? אתה מדבר, הורי הכלה ייתנו 100 אלף דולר.
הורי הכלה ייתנו את זה, והורי החתן ישתתפו. יותר ממה שהשתתפים.
אז מה, הזוג לוקח משכנתה?
בדיוק, זה הסיפור החדש שקרוי בשנים. ההורים לא יכולים לתת הרבה כסף לילדים.
עכשיו בציבור החסידי זה גם מתחלק לא שוויוני, או ששם בציבור החסידי זה מתחלק שוויוני?
ברוב החסידויות יש כבר תקנות, והם הבינו כבר שזה הולך לכיוונים שאין סיכוי להחזיק כבר שם. בוא ניתן לך דוגמה של תקנה בחסידות צאנז. סמלת קלה... לא יותר מ-3,500 שקל, כיסא לקלה 1,300, זר פרחי 200 שקל, לא יותר. צלם או צלמת, וידאו או מה שזה, עד 2,500 שקל.
ואתם צמי שביצן, זה מנדי.
בדיוק.
מאוד זול.
אוקיי.
אבל ברגע שזה מגיע מלמעלה, מהנהגה, מהאדמו"ר וזה, אז אין כבר מעמדו, זה כבר לא שה...
גם בגור יש תקנות.
מי שאין לו כסף לא הרגיש רע. כי כולם ככה.
ומה המתנות? אתה יודע, אהוד עזריאל מאיר הוא מזרוחניק, ונגיד הוא מוזמן לחתונה חרדית, עוד מעט כל מיני חברים שלו חרדים, נגיד אני מתישהו, ומה הוא צריך להביא מתנה?
אז הולך ככה, יש לי
קרובים,
אני אגיד לך בדיוק מאיפה מגיע המתנות. הצ'קים מגיעים בדרך כלל או מהבן דוד המזרוחניק, או מהחבר חילוני שלא יודע שלא נותנים מתנות, ואז הוא נופל באיזה מנה של 30 שקל, והוא מתחרט שהוא נשם את הצ'ק.
אוקיי.
אם אתה חרדי, אז המון המון כבר לא נותנים. כבר, אתה יודע, אנשים כבר הבינו כבר שהבדיחה של המגעת והטוסטר ב-50 שקל כבר מכחיך.
מצטעת, אז מה, הם לא מביאים שום מתנה?
הרבה כבר כבר לא מביאים, ומי שכן מביא, אז הם יביא את המפית לחלות, אם הוא קצת...
למה? אבל לא מביאים צ'קים בכלל 100 שקל? נראה לי 100 שקל עדיין הם מביאים. לא, 100 שקל בצ'ק זה לא משהו שהוא מקובל?
לא, 100 שקל בצ'ק זה פדיחה.
לא, לא, אז בחב"ד מביאים 150 שקל בצ'ק. חברים.
חב"ד תמיד, הרבי גם חי. בסדר. כל אחד עם
ההגדרות
שלו.
לא, אני אומר כאילו
כל אחד עם האמונות שלו וכל אחד עם הדברים שלו. אבל לא, בגדול זה המסר. אם תבוא איתי לבקשה, תמצא שם כמה טוסטרים.
צריך גם לזכור שאתה יודע, בחור חילוני או אפילו דתי לאומי לא מתחתן כשהוא עדיין בתוך הישיבה. זאת אומרת, יש לו את החברים מהכיתה, אבל אתה יודע, הם כבר קצת התפזרו. בחור חרדי מתחתן, הכיתה באה מהישיבה, כאילו מהפנימיה, כולם ביחד. זה אירוע כיתתי.
אגב, אם אתה מדבר כבר על ההוצאות, יש תת"ת. בכל ישיבה יש תת"ת, שזה בעצם
תת"ת, ראשי תיבות, תומכי תורה.
בעצם זה סוג של לעזור לבחורים.
סוג של אגודות סטודנטים בישיבות שנותנים מלגות וכאלה. כן, אוקיי.
כן, ונותנים, הם נותנים מלגות. אם מישהו באמת נזקק, הוא יכול לקבל המון כסף שם, כי המקור ההכנסה שלהם זה בפורים, ויש להם המון כסף שנכנס. אבל נראה לי הדבר הכי מגניב, שמי שלא היה בחתונה חרדית לא יודע מה זה, זה הצ'ונד והקוגל בכל חתונה.
או, הוא ענה לי השאלה עם הקוגל, אתה זוכר שאלתי מקודם, יש קוגל בחתונות?
הוא זוכר אותך, יש בופה.
זה הסיפור הגדול, החרדי שמגיע להגיד מזל טוב בחתונה, לא חסר לו שום דבר יותר מצלחת קוגל, ואיזה בורקס יבש, או איזה צ'ונט.
וזה הכי טעים בעולם.
אתה מגיע לחתונות במקומות אחרים, יש ראשונית, ויש
כזה, עזב אותך, כל החתונות המתפלצנות האלה, שאתה מקבל איזה חצה עם איזה, כן.
תביא לי את הקוגלים אחריהם.
תן לי כבר לחטוף את כיף לב, אבל שאני אעשה תביאה, כאילו.
תביא זה פירה. החתונות האלה טעיות, אין יין, אז יש זכר ליין, מצנמיץ ענבים שקריסטל.
אוי, 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 תקשיב, תקשיב, לא.
יש גם את הקריסטל הירוק, המנטה.
זה רק לנגידים, זה רק לאנשים יש להם מעמד יותר גבוה.
עקיבא וייס, הכתב בדסק הכלכלה של התאגיד, תאגיד החדשות הציבורי, כאן, כאן חדשות, עקיבא וייס, שבקרוב אצלך מה שנקרא.
תודה, תודה, גם אצלך מנדי.
יאללה, להתראות. עכשיו אנחנו עם איישה, חיים משה.
לבד, לא אני, לא קיים. היא עוברת בה, אני שוב כאן. היא כמו שמש בין עננים. יש בי עיישה רגשות כנים. תראי איך עוברות השנים. חייכי פנים אל מול פנים. הכל לך אתן הקיצי. את חיי עיישה אם תרצי. אלך בשבילך עד הסוף, אל הבית שעל קו החוף. לא אספור כאבים ודמעות.
La 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 la
חזרנו לפה, איתנו נמצא על הקו שמעון ליברטי, עורך וכותב ברשת קו עיתונות דתית ובאתר כל הזמן. שלום עליכם שמעון.
שלום אנדי ואהוד.
אהוד עזריאל מאיר נמצא איתנו. שמעון ליברטי, אתה פרשן וכותב ועורך וידך רב לך בהרבה דברים, אבל אנחנו הזמנו אותך היום לדבר כבחור צעיר שניסה לפני כמה שנים, ועדיין אנחנו כולנו פה בסימן צעירים. לא, ועדיין זוכר את תקופת השידוכים ואת תקופת החתונה וכולי. ואנחנו תמיד עושים כאן בסיום התוכנית פינת ביקורת אישים או פינת ביקורת אלכוהול, ואנחנו היום בסימן חתונות, אז פינת ביקורת בתי מלון.
לא, יפה.
איפה שווה להיפגש? או יותר נכון, מה הפרמטרים שהכי כדאי לבדוק בהם לובי של בית מלון, כדי שהפגישה תהיה בנחת ואולי תוביל לחתונה?
כן. תראה, יש כמה פרמטרים לדבר כזה. אנחנו כדאי אולי לתת בהתחלה ולהגיד שלא כל החרדים נפגשים בלובי של בתי מלון. יש הרבה שמעדיפים להיפגש באיזשהו סלון של בית או משהו כזה, ככה יותר לתת פיקוח, נקרא לזה ככה, על הזוג הצעיר ולבדוק בדיוק מה קורה שם.
למרות אני אקטע אותך שזה מדהים, אתה יודע, כי כל ערב אתה יכול ללכת לרחוב הירקון בתל אביב, ככה על קו החוף של תל אביב יפו, ולראות עשרות זוגות נפגשים, ואתה יודע, 99.9%, אם לא 100%, מה שנקרא, לא עולים לחדר, כאילו, הציבור החרדי יכול להתגאות בזה, שולחים את הבנים והבנות שלהם מבני ברק לתל אביב להיפגש.
זה בדרך כלל, אבל השלב היותר מתקדם.
כן.
אתה רואה את הזוגות בירקון, זה כבר כאלה שהם לפעמים אחרי עבורת, מה שנקרא, אחרי איזושהי התקמה עקרונית, או בפגישה יותר מתקדמת, רביעית, חמישית.
אוקיי.
שלבים כאלה, אתה יכול, בתל אביב אתה יכול למצוא אותם בירקון, בירושלים, באזור גן סאקר, גן הורדים שם.
נכון.
אפשר לעשות סיור, אפשר לעשות מזה כסף. סיור שידוכים של
חרדים. לי, אני אקטע אותך עוד פעם שימן, אבל תזכור מה אתה רוצה להגיד. אני פעם תקופה, יהודה, אתה מכיר את הישיבה, את ישיבת חזון אליהו בתל אביב, למדתי שם תקופה, ישיבה של חב"ד, ועלינו אז משחק כזה ללכת לקו החוף של תל אביב. בלילה, כן. ואני וחבר שלי, והיינו אוהבים לראות זוגות שנפגשים, והיינו אומרים, הם יסגרו, הם לא יסגרו, היינו ככה מאמרים, ואם בכלל היינו רואים זוג שאנחנו מכירים, חבדניקים, בכלל היה כיף גדול, וידענו תנאייס ראשון לפני כולם. שימן, אני, סליחה. תמשיך.
אוקיי, אז זה ככה כהקדמה. עכשיו, אם אנחנו יורדים לפרמטרים, אם אנחנו מתייחסים לאלה שכן נפגשים בבתי מלון, יש את הבתי מלון המסורתיים, כי ירושלמי אני יותר מכיר אותם, בטח לבני ברק אוהבים את ויז'נט ציפורי, אתה יודע, המלון שבו קרה כל דבר בבני ברק, וגם נראה לי היחיד, עכשיו הוא שינה את השם שלו ל...
אבל כשנפגשים בתוך בני ברק, זה לא כולם רואים אותך?
כן, זהו, זה גם בעיה.
נו, אז מה, אז אם כולם רואים אותך, מה הבעיה?
לא.
מה הבעיה?
תחשוב שהם עדיין לא התחתנו, הם לא יודעים אם הם רוצים להתחתן.
אז יודעים שהם בשידוך, מה הבעיה? לא,
לא, לא. ואז נגיד בחור, ובסוף החבר שלך התחתן איתה, ולא נעים לך
עם... מה הבעיה? אני יושב לדבר איתה.
אהוד, ככה זה אצלנו.
אוי, נו.
אבל אהוד, תבין שאם ברגע שראו אותך, אתה יכול להיות רגוע שתוך בערך 3 דקות, במקרה המאוחר, סבתא שלך מתקשרת ואומרת, נו מה, להכין את העוגה, זה לא יפה שלא סיפרת לי. למה אני האחרונה ששומעת על זה?
הבנתי. אם זה בגלל זה, אני יכול להבין.
יש מידור, כן. אגב, אם אנחנו מדברים על מידור, בדרך כלל נוהגים לשמור על איזשהו מידור. כלומר, הרבה פעמים אפילו האחים בבית...
רק בפגישה הרביעית, אתה אומר לה איך קוראים לך. אני אומר, רק בפגישה הרביעית, אתה אומר לה איך קוראים לך.
כן, אתה מגיע עם כזה מסכה וכובע גרב, זה סימנים מוסכמים. אבל לא, גם אני מדבר עם תחילת משפחה, האחים, הקרובים, הזה, אתה יודע, עד הרגע של הוורט מתקשרים, אומרים, ב8 בערב תבואו להגיד מזל טוב.
עכשיו בואו נדבר על לובי. לובי של בית מלון עדיין נתקבל כחלל ככה נורא נורא נוח לשידוכים. אני אגיד לך גם למה לדעתי, כי בית זה קצת מדי אינטימי, ואתה יודע, תמיד בזה יש אחד משני הצדדים ורוצים מקום ניטרלי. מסעדה זה מדי מבלים, לובי זה כאילו עסקי כזה. ענייני מאוד. מקום מאוד ענייני.
אז לכן יש, דיברנו על ירושלים וזה, אז יש שם כמה וכמה מקומות ככה מורדפים יותר, נקרא לזה, על בחורי הישיבות. אבל פרמטרים של לובי צריכים להיות קודם כל שהמקום יהיה קצת שקט. לא מדי, לא שכל הזוגות בירושלים נמצאים, כי שוב אנחנו חוזרים לבעיית המידור, ואתה יודע, אתה גם לא רוצה פתאום להגיע לפגישה עם מישהי חדשה, ואז לגלות את הזאת שנפגשת איתה שבוע שעבר, יושבת עם מישהו שהוא במקרה גם לומד איתך באותה ישיבה, אתה יודע.
זה הבעיה, שהמקומות הכי טובים הם רעים כי כולם הולכים לשם.
זהו, נכון. אז תמיד יש את, אתה יודע, הרבה פעמים את זה, אז יש את כזה חיוך קטן כזה בין שני חברים מהישיבה שמצאו את עצמם בלובי, כן, נפגשים, אתה יודע, כזה קשר של שתיקה, אני אשמור על הסוד שלך, אתה תשמור על הסוד שלי,
עכשיו, עוד עניין שהרבה פעמים בחורים ובחורות שנפגשים בשידוכים נתקלים בהם, זה הרבה בתי מלון רוצים למדר את התופעה הזאת של חרדים שנפגשים, הם גם לא מזמינים אוכל, הם מזמינים מים גג קולה.
בדיוק, באתי לדבר.
אוקיי.
אז בכמה מקומות התחילו בשנים האחרונות, כאילו גם בלובי, פעם היה, אתה יודע, הזמנת מינימום, אם אתה יושב בשטח של האוכל במסעדה, היום התחילו כבר, אני יודע, בכמה מקומות לבקש הזמנת מינימום גם על ישיבה בלובי. תעמי 50 שקל, מסכימים כאלה שאתה חייב להזמין הזמנת מינימום. יש כאלה לפעמים, אתה יודע, בתי מלון לפעמים שלהם גם חוץ מלובי, יש להם כזה שטח מבחוץ כזה, אתה יודע, דשא כזה או דברים כאלה, ששם לפעמים יושבים, אתה יודע, אתה נכנס, קונה בקבוק מים ויוצא לשם, שם עדיין לא מבקשים הזמנת מינימום. ושם ממשיכים את ה...
למרות שאתה רואה שככל שהמלון יותר יקר ויותר מבוסס, נגיד בהילטון, נפגשים שם עשרות זוגות וזה לא מזיז להם בכלל, אתה לא רואה אותם נאבקים בזה, דווקא מלונות קטנים יותר, אכסניות, זה יותר ככה מפריע להם.
אתה יודע, כן, זה גם עניין של הכנסה.
כן.
גם הרבה פעמים, אתה יודע, זה גם מפריע לאורחי המלון הסדיר, או לאנשים שבאמת באים שם, אתה יודע, אנשים לפגישות עסקים שקצת מכניסות יותר כסף לקופה של אותו מלון ולאירוח שלהם. המקום כאמור צריך להיות שקט, נחמד, באזור כזה גבולי, אתה יודע, לא בתוך האזור החרדי, למרות שאין כל כך בתי מלון בתוך ממש האזור.
אבל לא ממש חילוני.
על הגבולות, כן, ולא ממש חילוני, אתה יודע, זה תלוי גם בקרבה בין בני הזוג, או במקום המגורים, עם שניהם גרים נניח באותה עיר, גרים בעיר אחרת, אז פעמים, אתה יודע, זה מפגש, תמיד יש גם את הרגע הזה בפגישה הראשונה, שאתה בא, זה מוטעת, את פלונית.
כן, צריכים לזהות אחד את השני.
נכון, ואז, אתה יודע, לפעמים יש בעיה, אם נניח זה חבדי, כמעט חיה מושקה, כן.
כן, כן, כן.
לא מועיל לי לשום דבר, כאילו, תאמן לי, לא, גם, אבל לא מועיל. אני חייב, אתה יודע, ככה...
יאללה, במשפט ממש.
במשפט אחד, דיברנו על בתי מלון והמקום, יצא לי באחד הפעמים, להיפגש במקום הכי הזוי, זה היה הפגישה האחרונה ממש לפני שעבורתי עם אשתי, התגלגל ככה, אתה יודע, מכל מיני סיבות, זה היה בעליית גג כזאת של איזה דירה עתיקת יומין בבני ברק, בין מיטות קומותיים של הילדים וזה, אתה רואה, אבל גם מכאלה מקומות פעמים יותר רומנטיים.
נהדר, נהדר. שמעון ליברטי, עורך וכותב ברשת קו עיתונות עתידו באתר כל הזמן, ואבא, נכון? אבא.
כן.
אתה כבר אבא, ברוך השם. יאללה, סיימנו, שיהיה הרבה מזל טוב לכולם, ערך אותנו אריאל פלקסין, הפסיק אותנו, שלומי בנתיה, ותכנת אותנו אלון מקלר, ואיתי היה לצידי התוועד, המתוועד האגדי, איך קוראים לך? אהוד עזריאל מאיר. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא.
זה עשה חשק משהו התוכנית הזאת?
אנחנו נדבר על זה אחר כך.
מה אתה אומר?
אנחנו עכשיו מחבר... כל התשובות מיד אחרי ה... שהמיקרופונים יהיו מחובים. טוב, חפרתי, תחתכו על זה, ביי.
קיץ חם אני קם ומוצא לי סיבה שאוכל להגיע באוויר יש ניגון שמזכיר לי חיוך ומבט שנוגע ואף אחד לא יעצור אותי סתם כך גם לי מגיע להיות מאושר אני צריך עכשיו לבוא ולקחת את מה שנשאר משהו בא וזורם בי עכשיו זה נותן לי את הכוח להיות מאוהב אני לא מתייאש, אני קם ונלחם להיות מה שבא לך מול כל העולם משהו בא וזורם בי עכשיו זה נותן לי את הכוח להיות מאוהב אני לא מתייאש, אני קם ונלחם להיות מה שבא לך מול כל העולם כל העולם
עצב ללילה שלם אם תחליטי איתי רק לשמוח ולא נסתיר את הלב וניתן לשנינו סיבה טובה לצרוח ואף אחד לא יעצור אותי סתם כך גם לי מגיע להיות מאושר משהו בא וזורם בי עכשיו זה נותן לי את הכוח להיות מאוהב אני לא מתייאש אני קם ונלחם להיות מה שבא לך מול כל העולם משהו בא וזורם בי עכשיו זה נותן לי את הכוח להיות מאוהב אני לא מתייאש אני קם ונלחם להיות מה שבא צריך עכשיו לבוא ולקחת את מה שנשאר